והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות שציווה עליהם ההתברך שלו. אז זהו. הביטוי הזה, והאמצעים המגיעים את האדם תכלית הזה, הם המצוות שציווה עליהם ההתברך שלו. יש שאלה מעניינת, בעצם, מה זה העניין של המצוות? זה כאלה אומרים, שעניין של המצוות זה רשימה של פקודות שהמלך רוצה שתעשה, ודרך זה הוא יראה שאתה ממושמע אליו. ולכן, אם תקיים את רצונו של המלך, הוא ייתן לך מתנה. ואם לא תעשה רצונו של המלך, הוא יעניש אותך, אבל אין קשר בין הפעולות שעשיתי למתנה שקיבלתי. אלא המתנה זה ביטוי להערכה למה שעשיתי. ילד קטן, תנאי יבא, מה שנותנת לו גרידה. בסדר, באותה מידה חלטת לו גם, אני יודע מה, לקנות לו מתנה עיפרון, אני לא יודע, ספר. אין קשר בין המתנה להתנהגות שלו. אלא אני חיברתי את שני דברים ביחד. החלטה שלי. וילד מפוריע, הוא מקבל סתירה. באותה מידה כמו סתירה, אחותי לקחת את הנעליים, שיחד בלי נעליים. לא יודע מה. בחורף נוריד את הסוודר, יהיה לו קר, שמצטנן. אין קשר בין ההתנהגות לפעולה, זה קשר מקרי, נסיבתי, חיצוני. פה כתוב אחרת. פה כתוב שהמצוות הם האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה. מצוות זה חוקים אלוקיים, שזה לא נובע מאיזה רצון שאתה תהיה עבד שלו ותקיים פקודות שלו. זה החוקים שדרכו אתה תגדל, תצמח. אתה נתן המחשה כדי להבין את זה. נגיד, יש לי עץ, וצריך להשקוט אותו פעמיים ביום, וכולי, ואז העץ הזה ייתן פרי, והפרי הזה הוא משהו משובח, יקר מאוד, וכולי, עץ אתרוג. עכשיו, מה השכר שלי? האתרוגים שיצמחו, אני יכול למכור אותם, להיות מזה עשיר, נכון? מה האמצעים לשכר הזה? להשקות העץ. עכשיו, אני רוצה להבין, זה שאני משקל את העץ, וקיבלתי אתרוגים, זה קשור להשקעה? בוודאי. עכשיו, אם אני לא אשקל את העץ, אז מה העונש שלי? לא שיבוא מישהו וייתן לי מכות, כי אתה לא נורמל, כי אתה לא עושה את ההוראות של הקדוש ברוך. פשוט אתה לא משקה, אין עץ. זה תלוי בך, מה אתה רוצה שיצמח מהדבר הזה. אתם מבינים מה אני חותר? המצוות הן מציאות עצמית. הן, נכון שומר פה את המילה אמצעי, אבל זה מציאות עצמית. אי אפשר להגיע לתכלית בלי מערכת המצוות שציבה עליה. אין קיצור הדרך. אי אפשר לחפף מצוות להלכות. כל פרט בשינוי בקיום המצווה מעקר את הלכות. יום אחד תפיסת קריאת שמע בזמן, ואז נאמר. זה, אתה פוגם במהלך לגידול העץ. העץ יגדל, אבל יגדל חלש, הפרי לא יהיה מספיק טוב, זה יפגע במשהו. אין דבר כזה שאתה תסתה מהחוקים ולא תסתה. עוד פעם, לא יותר עונש, אלא תוצאה למה שאתה עושה. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. עכשיו, פה בא כל החידוש. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעדי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום שיוכל לו שהעולם הזה. לראות שם בתור שקנה לו על די אמצעים אלה, הוא מה שאמרו זכרונה לברכה, היו לעשות אותה ומחל כבשכרה. יש פה שאלה עצומה. האם אני חי, הגעתי לעולם הזה בדיעבד? אז כן, הגעת לעולם הזה. לפחות תתנהג יפה. בסדר, לפחות. מאלה, מה נעשה, על כוחת הנולד, העולם הזה עולם של גשמיות, עולם של תאוות, עולם של עצלות, עולם של חוסר חשק רוחני לדברים אלוקים רוחניים, יש לנו קשיים בהתמודדות עם לימוד רצוף בישיבה, יש לנו קשיים בעולם הרוחני שלנו, אני לא מסוגל להישאר באותו מקום יותר מכמה ימים. זה מכביד על העולם הרוחני. זה המציאות שאני חי בתוכה. אז כל זה מוביל למסקנה של ייאוש. שם אותי בעולם, שאני לא רוצה לחיות. ומלבישים עליי מצפון שתהיה רוחני ותהיה זה וזה וזה. אז זה לא אני מביא אבל. אלא מה, אם אני כבר פה תתנהג יפה. פה כתוב אפילו. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, זה תוכנית. זה ייעוד, זה תפקיד. מישהו החליט להטיל עליך תפקיד. ובשביל התפקיד הזה צריך לשלוח אותך לארץ האויב, לעולם הזה. זה התפקיד שלך. ובתוך העולם הזה, שעולם של האויבים, אתה צריך להסתדר. כי הם יצבו וכו' וכו'. מה זה נותן? זה לאט לאט סולל את הדרך לעולם. בעצם מה קורה? לא אתה אישית מגיע לעולם הזה, אלא העולם הזה הופך להיות לעולם הזה. ואמרתי כל כמה פעמים, זה מהפכה, צריך לחשיבה. לפי הרמח"ל, עולם הבא זה לא כשמתים והנשמה עולה לעולם הבא. זה לא עולם הבא. עולם הבא זה עולם התחייה, עולם של הגאולה, עולם של זה עולם שבו המציאות הולכת ומשתנה. לא יודע אם פה הייתי לך בלילה, זה חלק מהתהליך הרוחני שעם זה מה שאתה אומר. חמל יהודי גדר. ובדי אני אספר לך. אני בגיל הזה, בדף הייתי מבנה בדיסקוטקי, וזה, וזה עכשיו. כולם באים למסורת, לדעת. כולם חוזרים. ואין צור סיפורים. לא, לא, לא ירומה. אישור שלם. ליד קריית אונו, אישור שלם. חילונים, ב-100%. עובדי הייטק, לפני כמה שנים, מישהו מהם הקים בית כנסת באישור, לאט לאט כל אישור נשאר. הוא בא מניחים תפילים, שבוע שעבר, הם היו פה פה. הם היו פה אתמול, בסך הכל סליחות, שדיבר בקריית אונו, שאני דיברתי, יחד איתם, שאני מדברים. והייתי איתם. סתם. זה נקרא שהעולם הגשמי שלנו לאט לאט מתחיל להשתנות. איך זה משתנה? כי אתה במעשה המצווה שלך מוביל את עצמך ואת כל הבריאה כולה לעולם הבא. עולם הבא זה לא עולם הנשמה כשמתים הנשמה. עולם הבא זה עולם פה כשהגוף כבר נקי וזוכח. מבין שהעניין הרוחני זה מרכז החיים והעניינים הגופניים הם חסרים. העולם מתחיל להבין. האנשים האלה הפנימו, הבינו. בסדר, יש לי כסף, יש לי הכל, אז מה? חסר לי משהו אחד. והם נוהים לעניין הזה. כנס כזה לפני 20 שנה לא היה סיכוי שזה יקרה. פשוט, לא היו אנשים. לא היה סיכוי. וזה רק אחוז קטן מהציבור של הגרעינים. זה רק אזור הצפון, לא גם מהבור מהדרום. זה רק קבוצה מסוימת. כל הדברים האלה, זה העניין. אז מה זה, המיון כאן יוכל להגיע אל המקום של יוכל, שהוא העולם הבא, לרוות שם בתור של כנל אור. עכשיו, יש פה תשובה לעוד שאלה. בסדר, הבנתי. יש לי תפקיד להגיע לעולם הזה. זה תפקיד, זה שליחות. קיום המצוות נועדו להוביל אותי למקום הנכון וכו' וכו'. אבל מה אני אמור להרוויח מזה? הרי אם אתה מגיע לעולם הבא, אני כבר הייתי שם. הנשמות שם כבר היו שם. אז מה המטרה? עוד פעם להגיע לאותו מקום שכבר הייתי בו. מה זה נותן? אמרת את המשל הזה, אני נוסע לתל אביב, הלוך חזור, מה זה נותן לי? אני בכלל לא רוצה לנסוע לתל אביב, אני רוצה להישאר בישיבה, אני רוצה להישאר בירושלים. אלא מה? אומרים לה, תיסע, תחזור. אבל בשביל מה? אני כבר נמצא פה. מה זה נותן לי לנסוע ולחזור על זה? זה התשובה. לרוות שם בתור שקנה לו על ידי אמצעים. שאתם רוצים. לפני שנולדת, הנשמה שלך הייתה בעולם העליון, בתור מקום מושאל. אתה נמצא במקום שהוא לא שלך. זה מקום שהוא לא שלך. זה בביטוי של הרמח"ל, שכולם משתמשים בו, נעמה דכיסוף. נעמה דכיסוף זה לאכול אוכל מתוך בושה. תראה, אתה כלום. השם נותן לך את הנשימה שלו. השם נותן לך את העולם הרוחני שלך. אתה כלום מצד עצמך. אני לא יודע איך להמחיש את זה, כי בעולם רוחני אי אפשר, אם אני לא שם, אני לא יכול, נגיד, אני יודע מה, אחד, בן של איזה רב, בן שגדל באיזה בית מיוחד. בסדר, אז הוא נמצא במקום גבוה, אבל אז מה? זה לא מאמץ שלו להגיע לשם. הוא קיבל את זה במתנה, בירושה, ממי אני יודע, מההורים שלו. אז זה לא אומר כלום. גם על שמואל אליהו, לקוחות שלו, הוא יכול, הוא איזשהו מחליף ארבעה נהגים בכל יום. הוא עובד, הוא יכול לא לישון ללא שלמים. בסדר, אז כאילו מה, פשיטה, נו מה, קיבל כוחות מאבא שלו. בסדר. אז זה לא חוכמה. מה החוכמה? שאני בכוחות שלי, אני באמת. כשהנשמה יורדת לעולם הזה, והיא חוזרת בחזרה, היא חוזרת בחזרה יחד עם הגוף שלה. לפני כן היה הגוף. היא חוזרת עם הגוף שלה שהיא הייתה צריכה להילחם עם הגוף הזה, היא הייתה צריכה להיאבק איתו. והיא ניצחה את המשימה. היא מילאה את השליחות שלה. איזה כיף, איזה הרגשה. אני התקבלתי לישיבה מתוך שנבחנתי ומצאתי מתאים לפה. ולא שאמרו לי, טוב, גם אבא שלך, חבר שלי, יאללה, גם אתה תהיה פה. זה הרגשה לא נוחה, לא נעימה. אלא, אני אומר לך, תירד לעולם הגשמי, תבנה, ועם מה שאתה בונה וקנית, אתה תחזור לעולם הגשמי. אלה מילים, אבל אחרי המילים האלה מסתתרים תורת חיים. אחרי המילים האלה מסתתרות הנהגות לחיים. שלא בורחים מקשיים, מתמודדים איתם. אני לא בורחים מלימוד תורה כשקשה לי. הפוך. שמו אותך בדיוק בשביל הנקודה הזאת. לא להגיד, אם ככה זה לא בשבילי, עזוב אותי, תן לי ללכת, תן לי לטייל, תן לי להיות יום חופשי. זה בדיוק הפוך על הפוך. איפה שאתה מתחיל להבין את הקושי שלך, שם זה התפקיד שלך. זה כמו חייל בצבא. יגידו לו, התחילה מלחמה, הוא יגיד, אבל לא, לא בשבילי, אני הולך. אתה יודע מה, בהם שאני הולכת עם הכיפורים, היום ואחר הצהריים, יהיו אנשים שידברו. סתם אחד מפקד גדוד, קהלה נשמו, קיבל איתו רופא נלחמת עם הכיפורים. אתם לא מעכלים מה פרוש מסירות נפש. הידי זה היה מפקד גדול, באמצע המלחמה אחי נהרג, והמפקד העליון שלו החליט לא לספר לו שאחי נהרג, ונתן לו להמשיך להילחם כרגיל. אחרי שבועיים אמר לו, תדע שלך נהרג לפני שבועיים, ואתה צדוק זה. ואז נתן לו שחרור כמה ימים ללכת, כי אי אפשר היה לשחרר. אי אפשר. כי עם ישראל היה בסכנת חיסול. מה שסוריה עושים היום עם הקימי, זה היה אמור חס ושלום לקרות זה. בלי חוכמות. הערבים האלה לא מבינים מה זה לא לעבוד לשם. אם את העם שלהם לא תומכים, מה פה היו עושים? לא יומה. והקהלני הזה, הוא ברח מתחולים, ללכת להילחם. אחרי 14 ניתוחים שהוא עבר, הוא נפצע באיזה פעילות צבאית לפניכם. למה הוא עשה את זה? הוא הבין, זה התפקיד שלי. אז מה, אני קצת קשה לי, אז אני בורח הביתה? אין דבר כזה. זה בדיוק לשמו נוצר בעולם הזה. לכן, אני אומר, המילים האלה מסתתרים אחריו דברים נוראים. זה אמור לשנות את כל צורת החיים שלי. זה לא צחוק. מישהו נתן לך תפקיד בעולם הזה. אין, לא בורחים מתפקיד. לא בורחים, לא יעזור לך. הקדוש הוא ירדוף אחריך. אתה לא רוצה בדרך הזאת, יש לך בסדר, יש לי סבלנות. כל נמצא דרכים אחרות. להוביל אותך לתפקיד שלך. כל השאלה היא תעשה את זה מרצון, או תעשה את זה בדרכים של הקדוש ברוך הוא, שלא תמיד הם, אנחנו מבינים אותם. זה גם לעם ישראל ככה. עם ישראל ששת הימים חלם. נכנס לשחצנות וכוחי ועוצם ידי ובעט במתנה של ששת הימים והגיע למצב של אכול ושתו כי מחר נמות. יהודה ושומרון הביא לפריחה כלכלית במדינת ישראל באותו זמן. ממדינה מצומקת קטנה פתאום נהייתה מדינה ענקית, כסף, אנשים התחילו להתעשר ושכחו את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, בסדר, אני אזכיר לך. תחטפו.
אחד
מהם
זה
שנזם
יום
כולה,
אמר
שמכן
ששת הימים הייתה
כללה
ולא
ברכה. כי לא, הייתה ברכה, רק כשאתה לא מנצל את הברכה, אז יוצא, עשור, יוצא. נכון. היום, 40 שנה אחורנית, אני שמתחיל להגיד שנחלב כן ניצחון, בטח ניצחון, אבל היו 3,000 הרוגים לפני 40 שנה, זה היה כמעט כמו, לא יודע מה, זה לא ששת הימים שכולו היה 600 הרוגים. לעומת זה דברים נוראים, כל חיל השריון נרצה לשמוע את הדברים. אז זהו, זה העניין של תפקיד. עוד פעם, קל לדבר על עם ישראל, יש יום הכיפורים, דברים כלליים, אבל כשמתרגם את זה לעצמנו, זה בא לידי ביטוי בדברים הכי קטנים. הכי הכי קטנים. ביום יום, דווקא בדברים הקטנים. גם כשיש סליחות ב-12 בלילה, בכל זאת צריך לקום לתפילה ולהיות בסדר בוקר ולמוד. זה התרגום של הדברים האלה בצורה הכי קטנה שלהם. אגב, זה גם מגלה איפה אני בעולם שלי. איפה אני בעולם שלי? כשנסתכל עוד בדבר, תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, הוא מה שדוד המלך אומר, ואני קירבת אלוקים לי טוב, ואומר אחת שאלתי את השם אותה, בקש איתי את השם כל ימי חיי, כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב מפני. אומנם, שיזכה האדם לטובה הזאת, ראו שיעמוד ראשונה וישתדל בדיו לקנותה. ואנו שישתדל להתדבק הוא יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין ומצב פעם נוספת הוא חוזר על נקודה. היעד הוא דבקות בהשם. והדרך ליעד הוא קיום המצוות. לא יעזור שום דבר. כל סטייה מדיוק של אלפית השנייה, התוצאות תהיינה הפרעות בהמשך הדרך. זה כמובן תלוי בדרגות. ודאי. וכל הצלחה ועמידה בהתמודדות מקרב לנו עצמו. לפי זה יוצא הפוך, שאני צריך לחפש הזדמנות להתמודד. בסדר, אנחנו לא צריכים לחפש, יש לנו מספיק. אבל לנסות להתמודד איתה. להתמודד איתה. ויש... לא צריך להתמודד איתה. אם זה התפקות, הפשוטות, דברים בחיי הישיבה, אבל זה לא רק בחיי הישיבה, אבל בכלל, בחיים הרוחניים שלי, בקיום המצוות שלי, בידיעת ההלכה שלי. כי אם המצוות זה האמצעים, אז אני צריך לדעת אותם, שאדם צריך ללמוד הלכה. תראו, כמה דברים התלוו להבנה הזאת. כמה שינויים אנחנו צריכים להכניס לאישיות שלנו בשביל לעמוד במשימה הזאת. נתחיל ללמוד הלכה. להתחיל לחפש את קיום המצוות באופן מדויק, לדעת איך לקיים אותם בצורה נכונה, לא לברוח מהתמודדויות, לא להיכנס לעצלות ולשעננות, לא להגיד, טוב, יאללה, יהיה בסדר, מה זה משנה? יום פחות, יום יותר ללמוד, כן להיות בישיבה רצוף, לא יודע, מה נפקא מינה, הכל זורם. זה לא הולך. אלא אם כן אתה אומר לי אני כופר בכל מה שכתוב פה. מי אמר שהמשימה זה דבקות באשם? מי אומר שדבקות באשם זה עולם הבא? מי אומר שקיוע מצוות מוביל לעניין הזה? אם תגיד ככה אני מכבד אותך, אז אתה טועה, אבל אני לפחות אני מביא את ההיגיון בהתנהגות שלך. אבל אם אתה לא אומר ככה אלא סתם אתה מתעלם מה שכתוב פה, אז זה בריחה מהאמת. זה בריחה מהאמת, וזה הנורא והיום. אז זה בעצם התפקיד של ספר מסיעת ישרים. לקחת את עצמנו לידיים, להגדיר לעצמנו מה המבט והמגמה שלי בעולם. מה אתה רוצה מהחיים של עצמך? אתה יכול להגדיר? אתה יכול להגיד מה הנושא שלך בחיים? אם כן, בוא נמשיך הלאה. יש לך נושא, יש לך יעד, בוא נבדוק מה הדרכים עוברים ליעד. ובוא נבדוק אם אתה באמת עושה אותם. זה דברים כל כך פשוטים שכאילו בושה להגיד אותם. באמת אומר המסעד ישנים בהתחלה שהוא לא כתב את הספר לאנשים. הוא כתב את זה לדבר עוד דברים פשוטים. הוא אומר, לא כתב חידושים. זה כל כך הגיוני. מה אתה רוצה לעשות? אז כל אחד מאיתנו, אני יודע, אני כשיהיה בן 30, אני רוצה להיות, אני יודע מה הרופא. בסדר, מה צריך לעשות? בעצם עוד כמה שנים, בשביל זה אני צריך כך וכך וזה וזה, בסדר, תכנת, עשית. זה הגיוני. אבל למה ברוחניות היה זה לא עובד? זה אותו היגיון, זה אותו נושא. מה היעד שלך בעולם הזה? יש לך יעד? יכול להיות לי יעד, כי אין יעד. בסדר, אז אתה סתם כופר, אתה אין לך אמונה בכלום. אבל אם יש אלוקים, ואלוקים ברא את העולם, ולעולם יש יעד, ויש תפקיד, גם לי יש תפקיד. אז אני צריך למצוא מה התפקיד שלו. אתה צריך לדבקות באשם. אז אם זה ככה, בואו נחלץ את הדרכים. בסדר? טוב, נעצור כאן. המושג דבקות באשם זה... יש לנו קצת מה. אולי אני כנגד מה זה הדבקות באשם. אני ממש אתמול בערב עמדת בקבוצה הזאת מגדירה, הייתי צריך לדבר לפניהם, עלה בדעתי, אמרתי להם סיפור, משל, לא בכלל מאוחר, מתאים, היה טוב הסיפור, הרגשים, על איזה יהודי צדיק, התגלגל איזה כפר בחוץ לארץ, ובאמת כפר נידח, על איזה יהודי, והיהודי אמר, תשמע, יש לי פה איזה פינה, פרש לו איזה סמיכה, ואמרתי שם, טוב, באמצע הלילה, אשתה שמעת שהרב בוכה. תמירת בעלה, תשאל אותי, תגיד למה הרב בוכה. זה הולך את הרב, אומרת הרב, למה אתה, מה הרב בוכה? אז אומר, מה אתה לא יודע? מה אתה לא יודע? תיקון חצות, גלות, אני מתפלל שהשם יהיה אותם בארץ ישראל. טוב, הוא בא לאשתו, אומר, הרב בוכה, בגלל שהוא מתפלל השם שנעלה לארץ ישראל. והאישה אומרת לבעלה, מה? איך נעלה לארץ ישראל? יש לנו פה במושב תרנגולות, לולים, עיזים, כבשים, איך נעלה את זה לארץ ישראל? מה, 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 לא שייך. מה נעשה? לך תשאל את הרב, מה עושה? טוב, אבל הרב, אשתי אומרת, מה נעשה את התרנגולות? זה הרב צועק עליו, מה חשבת? מה אתה רוצה להישאר בגלות? טוב לך עם הגויים האלה, השקצים האלה, אנטישמיות, צוחקים עלינו, ככה אתה רוצה? הוא בא לאשתו, הוא אומר לו, תשמע, אשתי, הרב אומר שהוא צודק, מה? הוא אומר, מצד שני, מה יעשה? יש תרנגולות, מה עושים? אז האישה אחרת, הוא אומר, יש לי רעי. לך תגיד לרב שהתפלל שהגוי מלו לארץ ישראל, חמישה. אז אמרתי להם, השאלה היא, מה אנחנו מחפשים בחיים את התרנגולות? מה אנחנו מחפשים? מה אנחנו מחפשים? תרנגולות או להבין שיש משהו רוחני בחיים, בעולם הזה? יש יום כיפור, יש צדיקי עולם, יש עוד משהו. אז אחרי השיחה בא אחד אומר לי, אבל בגלל תרנגולות אנחנו חיים. בגלל תרנגולות אי אפשר לחיות. אמרתי לו, מה? אמרתי לך לא לחיות עם התרנגולות. אמרתי לך, תרנגולות וארץ ישראל, וגם רוחניות. כלומר, דבקות זה לא פירושו שאני עוזב את הכל ואני יושב בישיבת גיל 80. לא זאת הכוונה. דבקות פירושו שכל המערכת שאתה חי בתוכה היא משעובדת לנושא אחד. אם אתה צריך 5 תרנגולות בשביל לחיות, אז תקנה 5 תרנגולות. ואל תקנה 15 תרנגולות וכל היום תעבוד עם התרנגולות, כי זה סימן שאיבדת את האיזון בין מטרה ואמצעים. אם העולם שלנו עולם רוחני של דבקות בהשם, אני לא אלך לעבוד ולהסתכל 50,000 שקל כל חודש, ואני אעבוד מהבוקר עד 12 בלילה, ואני לא אפתח אפילו, ותפילה, אני בקושי אשים את התפילין, ואני הולך לדקה, ואני ארוץ לעבוד. זה משנה, כל הגדרה פה מולידה שינוי בחיים. זה לא פילוסופיה. זה לא איזה דבר תורה כזה באוויר. זה דבר תורה שהתרגום שלו בחיים משנה את כל ההסתכלות. להבין את הפסקה שקיים עכשיו, שדבקות והעולם הזה והמצוות, זה אומר שזה עיקר החיים שלך. עבודה, פרנסה, בסדר, לא רוצה לו לעשות את זה. אתה עושה את זה במינון המתאים לתהליך. זה נקרא דבקות השם. זה נכון, יש דרגות יותר גבוהות דבקות השם, שגם המחשבות שלי כל הזמן חושבת על השם. שני אוקיים. הלכנו לבוא אנשים. נראה עוד פסקה אחת זו לעצות. והנה שמה הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המלאכיתים, שימו עוד פעם את הביטוי, זה לא בדיעבד, זה לא טעות. והנה שמו הקדוש, הוא שם אותך, שם אותך בתור תפקיד, בתור מטרה, בתור יעד. איפה הוא שם אותך? במקום שרבים בו המלחיקים אותו ממנו התברך. והם הם התאוות החומריות. עכשיו, מישהו ברא את התאוות החומריות האלה, זה הוא עצמו, כן? אתם מבינים פה את המשחק? הוא בונה את ההפרעות. הוא גם בונה אותי. אז אתה אומר, זה לא טעות. זה תוכנית. כמו בדיוק בצבא, בונים מכשולים. כדי שהחיים יתאמנו עליו. מישהו עשה את זה בכוונה שיהיה לך לא טוב את זה. תבטר אותך. ואתם תכירו את המושגים האלה. למה הפקדים עושים את זה? למה מתעללים בחיילים? בין מתעללים. נגיד החייל, בקושי ישן בלילה, תרוץ, אתה רואה שם את העמוד הזה, 10 שניות, אתה עושה סיבוב, אתה בולה. טוב, הוא צופר, עכשיו, כשברור שעשר שניות לא תספיק. הגעת 5, 13 שניות, כן? עוד פעם. הגעת 2, עוד פעם. יאללה, מה? בשביל מה עושה לי את זה? רוצה להאמן אותך. רוצה לחנך אותך. זה התפקיד שלך. זה בדיוק התפקיד שלך. איי, רק קשה לי, אני רוצה ללכת הביתה באמצע אימונים. אין בית, אין כלום. תעיז לא לעשות את רצון המפקד, בואו, מה שאני אומר, באותו רגע. אתה מסרב נקודה, מה? עלה למשפט. אז מתחיל מסע של ביזיונו, ומעמיד אותך לפני כולם. מביא אותך, זה דוחף אותך בקסוד למפעלה, מגעת שישפוט אותך. זה מערכת שלמה, מה זה? לא צחוק. למה עושים את זה? כמעט. הרי בחוץ הוא יחבר, בחוץ הוא יהיה החבר הכי טוב שלך, אותו. אז זה התפקיד שלי. שרבים בנו הכי מודם לנדח. והם התאוות החומריות, אשר אם ימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ומצד שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם בין לטוב בין למוטב הנה מסירות לאדם. העוני מצד אחד והעושר מצד אחד. כי עניין שמה שלמה בין אזוגה וכיחשתי אמרתי מאשר בני ואשגנתי. השלווה מצד אחד והאיסורים מצד אחד. עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. מה שלא תעשה אני בבעיה. בישיבה מפנקים אותי. טוב לי מדי בישיבה. זה בעיה. אם טוב לי אז אני מה שרוצה. זה מה שאני רוצה. ינסה משמעת כדי שאנשים יעשו את ההורות של הישיבה, זה גם לא טוב. משמעת, אנשים יזה עצבן אותה. אז מה עושים? זה בדיוק הלאה. איך אני מתנהג עם עצמי? עזוב מה הישיבה עושה איתי. איך אני עם עצמי? אבל להבין שכל פעולה שאני עושה, אני צריך לבדוק אותו בהתאם ליעד התוכנית. זה הוסיף לי משהו שהייתי כך וככה מבבית, כן או לא מקרה רוחני. אם כן, אז בבקשה, 100%, אמיתי.
אם זה לא הוסיף לי, זה רק הרחיק אותי, אז מבחינה רוחנית לא עושים את זה. או אדם עכשיו בן 30, הוא צריך עכשיו, לא יודע, לשבת בבית חצי יום. זה מוביל אותו למשהו רוחני, או זה סתם בטלנות? ועוד לא. לפעמים גם הפוך. אני עכשיו אלך ללמוד בישיבה שעתיים. זה מוביל אותי למשהו רוחני, או זה בא על חשבון אשתי והילדים, וזה לא בסדר. כל דבר נכנס לחשבון. אז נכון, אנחנו לא בדרגה של לבדוק כל חמש דקות, האם אני זקוק לעוד חמש דקות ללמוד, אני יכול לישון עוד חמש דקות. לא זה הנושא. אבל בגדול אני כן יכול לעשות חשבון. כמה שעות אני צריך לתחון דיבורים אחר? וכמה כבר יותר מדי? זה הניסיונות שהוא מדבר עליו. ואם יהיה לבן חיל ונצח המלחמה כל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס לתרקלין לאור באור החיים. עכשיו תראו את החידוש, הוא כפי השיעור אשר קבע שתצרוב את העבותם ונתרחק מן המרחקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו, כן ישיגהו וישמחו לעתיד לבוא בזמן הגאולה. כל האנשים יחיו יקום, ואתה תקבל את התוצאות באופן הכי מדויק ממה שעשית בעולם הזה. זיקחת את הגוף כמו שצריך, תקבל 100% עולם רוחני, 80% ואז גם אפשר לשנות. ואתה רואה איך השני טוב לו, הוא ה-100%, ה-90%, הוא חי באקסטזה רוחנית, משהו נפלא. ואני פחות. למה? כי לפני 3,200 שנה, כשחיית ביום פלוני אלמוני, התעצלת לעשות כך וכך. אז ממנה לא ניצחת את התאבות, וכו' וכו'. זה המסר שיוצא לנו פה. טוב, נעצור פה. בסדר, תשאר אם זה ספר קל לקרוא אותו, ואם חושבים על היישום שלו, מותר לנו קצת להיבהל. זה בסדר. זה ילחיץ אותנו קצת, זה טוב. זה אמור להלחיץ אותנו. לראות מה אנחנו צריכים לעשות, וכמה קשה לנו, כמה לחוקק. אבל זה מלחיץ. צד שני, זה גם מאוד מעודד. כי המסלול הוא איתי. הוא צד אחר צד, מצווה אחר מצווה. פרוטה לפרוטה, הכל מצב, שום דבר לא נכון. שום מאמץ הכי קטן שלי באיזשהו פרט לא נמחה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. עצם העובדה שבאים עכשיו ולומדים, אולי עייפים, שום דבר לא נכון. שום דבר. קל וחומר התמודדויות דברים יותר קשים, יותר מסובכים, יותר חזקים על האישיות שלנו. ואם אני נכשל 9 פעמים, אני נצח פעם אחת, זה גם כן. זה גם כן נכשל. כל דבר, ומי יודע אם אנחנו לא יותר חביב הפעם שניצחתי מה9 פעמים שנכשלתי. למרות שאתם נכשלתם בדברים נוראים ואסור. אבל פעם אחת התגברתי, אני אומר, תשמע, האדם הזה אני אותו אכפת לו, מתמודד. זה כואב לו, זה מפריע לו, זה מציק לו. מה קרו? יפה. הנה, הוא קיים, הוא עמד במלחמה. הוא ניצח. בסדר, במלחמה גם נופלים, גם נכשלים, יש גם הרוגים במלחמה, מה נעשה? אבל הוא מסכים לחיות במלחמה הזאת. ובעזרת השם הוא ינצח, למה לא? הוא ינצח, בעזרת השם.